שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
אנחנו בתשעת הימים, ימים העצובים, פרשת
דבורים, בעזרת השם, כשהתוכנית תשודר כבר, אנחנו כבר נהיה אחרי הבשורה הגדולה, אליהו נובי, משיח צדקנו, חג תשעה באב.
בעזרת השם, אברום, אתם מוזמנים אצלנו, בעזרת השם לבית המקדש.
בעזרת השם, כבשים,
בעזרת השם,
עיזים וכולי וכולי, בעזרת השם.
אבל עכשיו בינתיים אנחנו מוסרים שידור בתשעת הימים, ימי האבל הגדול של עם ישראל.
שהצטרף לזה גם היום הפטירה.
אבל עכשיו גדול של פטירת הגאי ואת רבי יצחק טוב יבייס, הגאי ואת של העדה החרדיס במשך 18 שנה, 18 או 19 שנה, והגאי ואת של העדה החרדיס. קצת סיפורים שכתוב הרי גדולים צדיקים ומיטתם יותר מחיים, אז זה לא יאמן. כל פעם צדיק שהוא נפטר מתפרסמים מאות מאות סיפורים עליו, על צדקותו וגדלותו, איך שהוא קידש את כל הסובבים איתו ואת כל העולם בגדלותו. אז הרב וייס, סיפורים ש ש ש, ש, ש על 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 הגייבד. הוא קודם כל נולד בצ'כוסלובקיה, אוקיי? לפני 95 שנה, הוא היה בן 95 שנה שנפטר. אבא שלו היה תלמיד גדול של השייבת סויפר, של השייבת סויפר. הוא היה איש יודע ספר, היה מגיד שיעור, והוא זוכר, אומר, אני זוכר בגיל 6, שאבא שלי לקח אותי לגינה, וישב איתי על פירוש המשניות של איזו מקוימן, של זבוכים על המשניות. הוא אומר, אתה מתפלל את זה כל בוקר,
שתבין מה שאתה,
שאתה
אומר.
מה שאתה אומר, אם אתה לא okay. קורא את המשניות, אז אתה לא תבין מה שאתה אומר, כך הוא אומר, בגיל צעיר אני זוכר. זוכר גם אחרי זה, כשאבא שלי היה לומד איתו, איך הוא הכניס בו את אהבת תורה, אבא היה אומר, כאילו באמצע הלימוד פתאום הצועק, תראו איזה מתיקות רשי, איך אפשר להבין את הגמרא, איך אפשר להבין את הגמרא, כאילו בלי רשי, תראה רשי מוסיף פה לסוגיה, ככה אבא קופץ מנטר בהתלהבות, כשאבא הכניס לו אהבת תורה, וגם אמא שלו, אבא שלי, אמא שלו הצדיקים, הוא זוכר כל בוקר שהוא היה קם, אז אמא הייתה כבר קם ב-6 בבוקר, ומתפללת, והייתה רק מהנהנת בראשה, אומרת לו שלום, לפני שהוא הולך לבית ספר. אז לא היה מספיק יהודים שם בעיירה, והיה חוק חינוך חובה, והוא צריכים ללכת לבית ספר של גויים, הוא למד בבית ספר של גויים. אחרי צהריים, ההורים שלו שכרו לו מלמד פרטי, הוא היה לומד איתו את כל המקצועות קודש, כמובן אבא שלו מעל כולם היה לומד איתו המון. כשהוא הגיע לגיל 11, אז הוא אמר לאבא שלו שהוא רוצה ללכת ללמוד בישיבה. רחוק מהבית. אבא שלו אמר, זו שאלה לגודל, האם עדיף שתלמד רחוק מהבית הכל לימודי קודש, בישיבה והכל, או שתהיה קרוב לבית ותתחנך מההורים, תלמד איתי והכל, מה עדיף? אז אביו אמר לו, זו שאלה לגודל. הלכו לשאול את רבי יהושע בוקסבוים, הרב מגלנדה, ראש שיבס גלנדה, הוא קראו לו הרב מגלנדה. הוא שאל אותו את השאלה, הרב מגלנדה ענה ללא היסוס מיד, יותר חשוב שתהיה ליד אבא, ליד ההורים שלך, מאשר שתלמד כל היום תורה במקום רחוק. אך הוא אמר לו, יותר טוב, אפילו שתלך לבית ספר של גויים, יותר חשוב שתהיה תחת התורה והעיניקה של אבא והאמא, מאשר שתלמד תורה כל היום.
הוא הכיר כמובן את אבא ואמא שלו.
כמובן את אבא, כן.
אנחנו עכשיו הרי יודעים שכתוב וגויים למקום תוירו.
נכון. אבל כך הוא אמר לו, מה יעשו? שנתיים אחר כך הוא גם מבין גם הגודל הפסק שהוא פסק לו, כי פרצה השואה האיומה. שאבא ואמא שלו לא ניצלו, וגם הרב מגלנדה גם נפטר גם בשואה, גם נרצח בשואה. והוא עצמו, איך הוא ניצל, הגייבד, היה משלוחים של ילדים ששלחו לאנגליה. היה איזה איש אחד שהוא אחרי זה בסוף ימיו מסופר שגם הגיע ורצה ללכת לפגוש אותו.
אז אפשר בגיל 106. נתנו אישור לכמה...
כן, להוציא ילדים, להציל אותם. הוא היה בתוך הטרנספוס הזה, בתוך המסע הזה. ככה הוא ניצל. הוא עדיין זוכר שהוא היה ברכבת, במשלוח האחרון. אז אבא שלו בא אליו, נפרד ממנו הפרידה האחרונה, הוא הביא לו מכתב שכתוב שם ש מה שהקדוש ברוך עושה בעולם זה הכל לטובה, ותמיד תדע שכל מה שהקדוש ברוך עושה, אם תהיה ככה, כל החיים שלך רק ככה תמיד אתה תשרוד. ואז כשהוא היה גם באנגליה, אבא שלו עדיין המשיך לכתוב לו מכתובים, מהמחנות, מאיפה שהוא היה, מאושוויץ, הכל. למה זה אבא שלו נפטר?
נהרג שם.
נהרג בשואה, כן, אבא ואמא וכולם. הוא היה באנגליה, ואז הוא הלך לישיבה. ישיבה סטוירס אמס, של רב מוישה שניידר. והוא מאוד מאוד קירב אותו, ממש קירב אותו. הוא התעלה שם, ושם גם למד מי, הרייבט שלא ידע אחר הייתי, זה רב מוישה שטרנבוך, גם למד שם בישיבה. סיפור שם, שהגיע פעם שם ללמוד תלמיד בישיבה, ללמוד בישיבה תלמיד. שהיה מאוד מאוד קשה הבנה, היה לו מאוד קשה, אהב ללמוד. היה מאוד קשה הבנה. והיה שם בחורים גדולים, שממש ידעו אותם להיות גדולי הדור, נמרים, עריות. ובאו להגיד להם, תלמדו עם הבחור הזה, מסכן. אין לנו זמן, אנחנו צריכים להגיד להדור. אין לנו זמן לשבת ללמוד עם הבחור הזה. היה שני בחורים שהתנדבו ללמוד עם הבחור הזה. מי זה היה? הרייבד רבי יצחק טובי וייס, הגייבד, והרייבד רבי משה שטרנבוך. הם קידמו אותו וקידמו את הבחור הזה. ומשני הבחורים האלה שהשקיעו, יצא מהם יותר מכל הבחורים שציפו מהם ככה לגדולות. לא יאמן. אני לא ניכנס בכל הפרטים, הוא התחתן עם אשתו, שגם ההורים שלה נפטרו בשואה. אז הוא היה רב פה ורב פה בכל מיני מקומות. למעשה, המקום המרכזי שלו שם הוא היה רב, זה היה בבלגיה. שם היה 37 שנה, הוא היה שם רב בבלגיה. והיה לו את כל המוסדות, היה שם גם ישיבה, והיה שם גם בכנסת של גור, בכנסת של זה, הוא היה ממש ניהל שם את הכל ביד רמה. ולאחר כך הוא נקרא, אחרי שנפטר רייבד, נפטר הגייבד של ידה חרידיס, הרב שינסקי, פה בארץ, אז קראו לגייבד לבוא ולהיות גייבד פה של ידה חרידיס. ו-19 או 18 שנה הוא ניהל את זה פה ביד רמה. הוא היה אגב קרוב לרב חיים קניאבסקי, הכיר אצלו כמה וכמה פעמים. פעם אחת שרב חיים קניאבסקי עלה לירושלים, אז הוא עשה לו ביקור גומלים, והגיע אליו הביתה. היה שמחה גדולה, הוא היה אצלו בבית. למחרת בבוקר, אחד המלווים של הגייבד הגיע אליו, והוא שואל את הגייבד, נו, מה היה אתמול? אמר לו, חבל שלא היית אתמול, אם היית אתמול, יכלת לברך, בואו שחולק מחמוסו לרעהו על רב חיים קניאבסקי. זכית להיות. כך הוא סיפר. בסעודת פורים, כשרב חיים קניאבסקי, שפרסם מכל העולם שרב חיים קניאבסקי נפטר, אז הגייבד גם שמע את זה, והוא הורה מיד לעצור את סעודת פורים, וכולם שם התחילו להגיד תהילים, פללו, והוא היה ממש בצער גדול גדול גדול, שומע שרב חיים נפטר, גם הגיע להלוויה, היה שם הרבה הרבה זמן בהלוויה. ועכשיו אנחנו הפסדנו, הלך מאיתנו גם הגייבד,
ימליץ טוב בעבורנו,
ימליץ טוב בעדינו, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להמשיך הלאה, נכון? בימים העצובים האלה שגם הלך הגייבד.
אז יישר כוח על הדברים האלה. אז אם אנחנו מדברים על הגייבד, ידוע איך שהוא היה, היחס האישי שהיה לו לכל אחד, הילדים של חלקי שהיו באים, אלא איך שהיה מתייחס לכל אחד בחיוך וב... הבאות כזאת, אז יוצאים לבין הזמנים עכשיו, אז זה זמן, זמן גם להתייחס, פתאום מגיע לבית הכנסת בחור, שלא רואים אותו כל השנה, מילה טובה, יש בתי כנסת שהם מייחדים את העליות לתורה, לבחורים, כשהם באים ולפני שהם יוצאים, אז הרב יוטקובסקי מספר כמה סיפורים, נתחיל מהסוף, הוא מספר על איזה מוקד טלפונים, שהתקשר איזה בחור ו... הוא אמר שהוא בישיבה לא מסתדר, ועם ההורים שלו, והוא ניסה להסביר לו ולשכנע אותו ולהראות לו שהמצב כן נדר ולתת לו עצות. לא, לא עבד. תוך כדי הדברים, אז הוא סיפר לו איפה הוא גר ובאיזה בית הכנסת, והוא היה כוח כולו ממורמר ואף אחד לא מתייחס אליו. למעשה השיחה נגמרה, אז אותו מקדן אומר שהוא נשאר עם איזשהו טעם חמוץ בפה. נשאר טעם חמוץ בפה ש... יש פה איזה בחור שיש לו בעיה שמבחינתו הוא במצוקה גדולה, באמתית, ולא הצליח להעלות אותו לסוג של ראייה אחרת, שזה יצליח להוציא אותו מהמצב הזה. ואז הוא נזכר, רגע, הוא אמר לי איפה הוא מתפלל. הוא ניסה לחשוב מי הוא מכיר משם האזור, והוא נזכר באיזה אברך. כאשר לאברך הזה, אומר לו, אתה מכיר, יש בחור פלוני, משפחה פלונית? הוא אומר לו, כן, מכיר. מה אתה מכיר? אמר לו, כלום, אני רק יודע שיש כזה משפחה, ויש כזה בחור, לא דיברתי איתו, לא גיט שבס ולא שבת שלום, שום דבר אין איתו. אמר לו, תשמע, הוא מספר לו את מה שהיה, אמר לו, אתה מבין שאני לא אני האיש? בחיים לא התעסקתי עם כאלה דברים, לא התעסקתי עם כאילו, מה זה קשור אליי? אמר לו, במקום שאין איש, אין לי ברירה, לי אין ברירה ולך אין ברירה, אתה חייב לקפוץ למים. ככה לקפוץ, כן, אתה חייב לקפוץ למים. אמר לו, טוב, תראה, אני אנסה, כמו שאמרתי לך, אני אף פעם לא התעסקתי עם כאלה דברים. ומגיע השבת, והוא רואה את הבחור, או שלא היה הזדמנות, או שהוא לא רצה שיהיה הזדמנות. למה יעשה עד מנחה בשבס, לא יצא כלום. ואז הוא ככה נעמד לידו, לפני שהוציא את הסבר תוירה, מישהו אחר תפס אותו. הוא הרגיש איך שכל איזה ניסיון קלוש, הוא בורח. מנסה, שעולה לו במאמצים אדירים, אז זה בורח לו מיד. טוב, למה יעשה, אוכלים שם סעודה שלישית בבית הכנסת. והוא נעמד לידו שנוטלים ידיים, וגם אז מישהו תפס ודבר איתו. בכל אופן הוא נתן לפניו ידיים, אז ככה, כשהוא מחזיק את הידיים ואומר, בואו, חתו, אז אומר לו אותו אחד, איזה דקדוק ברחת על נטיל הסיודיים, איזה, עם כל פרטי הלכות. הוא לא יכל לדבר, אבל...
נהנה מכל רגע.
חיוך גדול, הוא אמר לו את זה. ואז הוא התיישב, ואז בסדר שהוא התיישב לידו, אומר לו, תשמע, אומרים בשם החזוניש, שמתוך 10 שנוטלים לידיים מסעודה, רק אחד מקיים את כל הדקדוקים. הוא אומר לו, תשמע, מה שראיתי עשית את הכל. הוא נמס מהתרגשות, בחיים הוא לא קיבל כזאת מחמאה, לא חשב שיכול להיות כזאת מחמאה. והוא ממשיך ואומר לו, אני רוצה ללמוד אותך בין הזמן עם חברוס, הלכות לתת ידיים. הוא אומר לו, אני לא יודע כלום. הוא אומר לו, לא, אני לא עד ביחד, זה יחייב אותי. וככה למדו חברוס כל יום. אתה מבין לבד רב שולם שהרבע שעה הזאת לא הצמצמה ל-15 דקות. דיבר אותו לפני זה, דיבר אותו אחרי זה, והבחור התחיל לחיות, והוא פרגן לו, והוא מספר שאחרי כמה זמן, בתחילת הזמן התקשר למוקדן, אותו בחור, שלא ידע ששלחו וכולי, אומר לו, הסר דאגה מלבך, ברוך השם, דברים הסתדרו, ואני ממשיך בישיבה, ביתר סעד, ביתר עוד. הוא מספר גם על איזה אחד שהגיע לאיזה ישיבה שלומדים שם עם בחורים. והוא רואה איזה חברוסי, אברך ובחור שלידו, שתיהם יושבים, אמורים להיות חברוסי, אבל כל אחד מסתכל לשמיים.
העולם שלו.
מעין יובה עזרי, יבשים, עייפים.
שני צלונים.
ממש ככה. הוא אמר, הוא חייב לתת קצת איזו זריקת חיות, לעזור לשתיהם. אז הוא מודע לאברך ו... כאילו הוא מדבר רק עם האברך, בלי, לא, כאילו לא לבחור, שהבחור כאילו לא אמור לשמוע, אמר לו, אתה נראה לי הכי מוצלח פה מכולם. הוא אומר לו, אני, למה? הוא אומר לו, שמו לך, אתה בחור הכי מוצלח, בחור ששמעתי לו כשרוני וחריף, שתיכם מוצלחים. וככה פרגן להם עוד, ופשוט נתן להם זריקת מרץ, עודד אותם ורומם אותם. אז עם איזה משפט קטן, עם איזה סידור צווארון, שמסתרים צווארון למישהו, אז אחד סיפר שמשפחה מסורתיים משהו, נפטר להם האבא לא עלינו. הם היו גרים ברמת גן גבול בני ברק באזור של ויז'ניץ יחסית, קרוב יותר. אז בליל שמחת תורה, כמדומני שזה היה, אז הם הלכו לויז'ניץ. ובאחד ההקפות שם אז מרכיבים את הילדים על הכתפיים. אז הילד שם לא משרים אותו על הכתפיים. אז עבר שם איזה אחד מהחסדי ויז'ניץ, בחור חברמן, ואמר לו, בוא, אני אקח אותך, אתה רוצה? כן, לקח אותו. ועשה איתו כמה סיבובים. נו. הוא הלך לדרכו, הוא לא יודע מה שהוא עשה. מה שקרה, שהילד אמר לאמא, אמא, אני רוצה ללמוד בתלמוד תורה. לא רוצה לחזור לאיפה שהייתי קודם, רוצה תלמוד תורה. ואמא שלו הסכימה. מה שקרה, ש-15 שנה אחרי זה, יצא ממנו אברך תלמיד חכם, שהוציא חיבור ענק, על סדר טיירס, 700 עמודים.
וואו.
הכל בזכות אותו בחור שחברמן שזקח אותו על הכתפיים. אז מילה טובה, מעשה קל, למי שעושה, זה יכול להיות כמה גדול, מזה שעושים זה בשבילו. אז הנה, אז זה כל השנה, ובטח בין הזמנים. בבית, מחוץ לבית, איפה שלא נמצאים. זה רק יהלומים שמסתובבים על הרצפה, רק צריך להתכופף ולהרים יהלום 2.
מקבץ סיפורים על הגדולי ישראל שהתייחסו לחורבן. הצאן זה רבה, זה צל. כשהוא ניצל מהשואה, אז הוא אמר שהאכזבה של הניצולים הייתה כל כך גדולה, הם היו בטוחים שמי שיציל אותם זה יהיה המשיח. ואז פתאום ראו את האמריקאים שהצילו אותם. הם היו כל כך מוכזבים. הוא אומר, מכזה צרה, מכזה זה, רק המשיח יכול להציל אותנו. אמר הצנזר, מי יודע מה איתנו? היום אנחנו הדור שגודל על... על ה... לא אפשר להגיד תחת גנבו, תחת עינתו, אבל כאילו דור יחסית, שלא ראה את הצרות של הדורות הקודמים, כמה אנחנו צריכים להתאמץ. דור של שפע. כן, של שפע, אנחנו צריכים להתאמץ. בשביל להרגיש כמה חסר לנו, כמה החורבן, כמה אנחנו היינו מושלמים אם היה לנו את בית המקדש. החופץ חיים היה אומר משל, היה אומר משל למלך, שהבן שלו סרח, הוא שלח אותו לאיזה כפר, הוא עבד תחת איזה עיקר בעבודות בזויות. המלך שלח שליח לראות מה שלום הבן שלו, אחרי כמה חודשים התגעגע אליו. והוא רואה שהוא ככה עובד בעבודות בזויות, הלב שלו נשבר. אז הוא אומר לו, אני יכול להעביר מסר לאבא, מה אתה רוצה שאני אספר לאבא? מה אתה רוצה שאני אגיד לו?
איזה דרישת שלום לשלוח?
אז הוא אומר לו, תגיד לאבא שיגיד לעיקר, שלא ייתן לעבודות כאלה קשות, שייתן לעבודות קצת יותר קלות.
יותר מכובדות.
יותר מכובדות. אומר הרופא, אמר המלך, הוא שמע את זה, המלך פרץ בבכי, במקום להגיד, תחזיר אותי אליך.
תחזיר אותי
לארמון. ולכל הגינוני המלכות אתה בוחר לי שייתן לך עבודה פחות קשה. כך אנחנו בחור בנו, הקדוש ברוך הוא שלח בעוונותינו, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, ומה אנחנו אומרים? תן לי, הקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה, תן לי קצת זה, תן לי קצת זה. תתפלל שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו בית המקדש, שיחזיר אותנו חזרה לארמון. אבנבנצל היה אומר, מה רוצה להמחיש? איפה אנחנו יכולים לחפר על על הדברים שבגלל זה נחרב בית המקדש? טוב, השנאת חינם לא צריך להגיד, זה מסתום פשוט, אולי צריך להגיד בזה דוגמאות, אבל שפיכות סדום, איך אפשר לחפר על שפיכות סדום? רב אברום, מה רב נבנצל, כשאדם נוסע, אדם נוהג, אדם עובר בכביש, צריך להיזהר לא לעבור ברמזור אדום, לא כשאתה מעבר חצייה וזה אדום, לא לעבור, זה שפיכות סדום, זה סכנה, אדם יכול למות מהדבר הזה. ככה אמר הרב נבנצל, זה דברים שאפשר להתחזק בהם בדור שלנו. מסופר על החסם סופר, שערב תשעה באב, אז התלמיד שלו, אחד מהתלמידים, רצה לראות מה הוא עושה. הוא אומר, זה לא זמן שהחסם סופר לומד, אסור ללמוד. זה לא זמן שהוא כותב תשובות, כלום. מה הוא עושה עכשיו? מציץ והזדעזע, הוא רואה שהחסם סופר יושב ובוכה בדמעות, שליש על חורבן בית המקדש, וממלא קוץ שלמה עם דמעות. ואחר כך בסעודה מפסקת את הקוץ הזאת, שתה החסם סופר וקיים את הפסוק, החלתם לחם דמעה ותשכמו דמעות שליש. את הדמעות שהוא בכה, זה מה שהוא שתה. גם אחרי זה התלמיד שלו, רבי שמעון דייטש, התלמיד שלו היה בארץ ישראל, וגם היה בוכה בוכה וממלא קוץ, וזה מה שהוא היה שותה. אז הוא אומר אותו דבר, אני עושה את מה שהרבא שלי היה עושה. לקיים את הפסוק, החלתם לחם דמעה ותשכמו דמעות שליש.
יפה, יפה מאוד. אני רוצה לסיים משהו ששמעתי ברשה מהמשגיח המפורסם, רב טוביה פולק שליטה. בבית שמש מביאים אותו לאחד הבתי כנסת שם, בתשעה באב, לדבר לפני שיוצא הצום. אז הוא שאל, נניח מגיע המשיח, אליהו נובי, מה הוא יגיד לנו שאנחנו צריכים לתקן? אנחנו ברוך השם שומרים שבת, אוכלים כשר, שאומרים, מקיימים תרי"ג מצוות, ברוך השם, מה הוא יגיד לנו לתקן? אז הוא אמר שלוש דברים. הוא אמר תפילה, הוא אומר מתפללים, אבל להתפלל כמו שצריך. אל תבוא בישתבח ותצא ובוא לציון. תבוא כמה דקות לפני זה, תתפלל. תבין מה שאתה אומר. אל תעשה וי, התפללתי. תחי את התפילה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר ללמוד. אתה יושב ולומד, אז תלמד. אל תקום כל רגע, אל תעצור כל רגע. עכשיו אתה לומד, תבין מה שלמדת. קושייה, ראייה, סתירה, תירוץ, ללמוד. אומר איזה אחד הגיע בין הזמן עם הביתה, אז אבא שלו אומר לו, נו, מה למדת? מה הגמור אומרת שם? הוא אומר לו, אבא, תשאלתי מה הגמור אומרת שם, היא אומרת שם. תדבר איתי בלימוד, תדבר איתי על הרייד. אומר ללמוד, למדת שעתיים סדר, שלוש שעות, ארבע, יצא לך משהו. אתה יודע מה למדת? שיהיה מסודר, שיהיה לימוד, שיהיה לימוד רציני. זה דבר אחד. דבר שלישי, ואהבת רעך כמוך. תפרגן, תפרגן לחבר שלך. אתה רואה משהו בחבר שלך? תפרגן לו. תפרגן לו, תאהב אותו, ואהבת רעך כמוך. עין טובה. בזה עוד אפשר להתחזק, ככה הוא אמר. שלושת הדברים המרכזיים האלה.
בעזרת השם, בבוא, כמו שהתחלנו, שלא נצטרך לעצום, שהיום הזה יהפך לשמחה ולאושר גדול, ושבעזרת השם נשמע בשורס טויבס.
בשורס טויבס, בשורס טויבס לכולם. גיד שבס, גיד שבס.